אוקיי, אנחנו מתחילים בשקלים דף ג' עמוד א' מההתחלה. מתחילים עם כל הנושאים האחרים במשנה על ההכנות שהיו עושים ב-15 בו היו מתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים ועושים כל צרכי רבים. אז עכשיו הגמרא רוצה לדון במה זה צרכי רבים. אז כדי לעשות את זה מביאים ברייתא ידועה. אם זה ברייתא... זה... מה המשנה? תוספת?
כתוב ברייתא.
אוקיי. כתוב כאן באלף, שזה גם מופיע בתוספת אולי. אוקיי. הן צרכי רבים דנים דיני ממונות ודיני נפשות, דיני מכות, ופודין ערכים וחרמים והקדשות, ומשקין את הסוטה. אוקיי. אז בעצם כל מיני דברים היו עושים, זה מעניין, מה, לא דנו דיני ממונות ודיני נפשות ודיני מכות במשך כל השנה, כן? אז רואים כאן, או פודין ערכים וחרמים, מה זה אומר? ערכים זה אנשים היו אומרים, אני נותן את הערך שלי, כן? בתורה כתוב, אם זה זכר זה ככה, אם זה נקבה זה ככה, קטן, יש כל מיני חישובים. מדברים על כך שפודין ערכין זה לא הלשון הנכון, זה לא ממש פודין ערכין, זה הערכין זה הוא אומר סכום כסף, לבדות זה כאילו לבדות חפץ בסכום כסף. אז הפודין יותר קשור לחרמים והקדשות, זה שמישהו אומר הדבר הזה הוא חרם, זאת אומרת זה מוקדש או הקדש, כאילו אותו סוג של דבר. יש שני סוגי חרמים, יש חרמי בדק הבית ויש חרמי הכהנים. מדובר כאן בחרמי בית הכבאי, כי חרמי הכהנים היו נותנים את החפץ ישר לכהנים, לא מדובר על פדיון. חרמי בית הכבאי היו בעצם עושים פודים את החפץ בכסף ונותנים את הכסף לבית הכבאי. ומשכין את הסוטה, ושרפין את הפרה, ועורפים עגלה ערופה, אוקיי? זה כל מיני, כן, הסוטה, אתם מכירות, כן, אז היו משכים אותה. שורפים את הפרה הזה למחתה, לאיפה פרה אדומה. דווקא ראיתי בקורן, הם מתייחסים לזה. קוראים לזה פרה אדומה, מה זה פרה אדומה בכלל? אז אומרים שהפרה אדומה כנראה זה לא ממש אדום, זה החום אדום, כן? יש חום עם גוון של אדום בזה, והכוונה בפרה אדומה זה בעצם החום אדום כזה. חשבתי שזה מעניין, כי תמיד חושבים על פרה אדומה זה מאוד מוזר, אז כשראים את זה בהקשר הזה, זה הרבה יותר הגיוני, שמדובר בחום אדום כזה. ו... לא, זה חדש. ודווקא מדברים על כך שיש כזה דבר שקוראים לזה בשם אדום, וזה באמת חום. אוקיי. עורפין עגלה ערופה, זה כשיש גופה מחוץ לעיר, כן, ולא יודעים איפה זה, כאילו, הגופה, כאילו, גוף שומק. אז לוקחים עגלה ערופה, מודדים מהעיר הכי קרוב, מוצאים איזה עיר הכי קרוב, כולם יוצאים בחוץ, ואומרים, אנחנו לא אחראים בכך שהוא מת. מוצאים עבד עברי, זה עבד עברי שלא רצה לצאת חופשי, בשנה השביעית, ואם כן, מוצאים את אוזנו, והוא נשאר עד שנת היובל. ומתהרין את המצורע, אוקיי? כשמישהו הפך למצורע, יש תהליך פרוצדורה של טיהור, הוא מביא את הציפורים וכל מיני דברים. מפרקים את המנעל מעל גבי המים, והם מחזירים אותו. אוקיי, זה כזה דבר שהיו שמים, היו בורות למי גשמים, והם רצו, זה, כן, זה בארץ ישראל, אז מה קרה? יש עונת גשמים, ואז יש עונה שאין גשם. אז הם רצו לשמור על המים בתוך הבורות בחורף, כדי שאנשים לא ישתמשו בהם, וישתמשו במים שיורד כנראה כאילו מהגשם, או לא ממש ישתמשו, כדי שאפשר לשמור את זה לחורף. סליחה, לקיץ. אז דווקא בסוף, בתדווה ודר, היו פותחים את המנעולים, היו נועלים את זה, כדי שאנשים לא היו משתמשים במים. ואז מפרקים את זה והם מחזירים אותם. תמן תנינן, משקים בית השלחים ומציינים את הקברות. Okay, גם עוד משנה, משקים בית השלחים ומציינים על הקברות. זה, okay, לפני שנעבור למשנה הזאת, אני רק רוצה להתמקד בדברים האלו. Okay, אז קודם כל, שכחתי אתמול להגיד, מתקנים את הדרכים, אני אמרתי את זה בהקשר של העולי רגלים, נכון? שמתכוננים לעולי רגלים. יש כאלה שמסבירים שזה לא קשור לעולי רגלים, אלא קשור לעיר מקלט, שתהיה דרך לבן אדם לרוץ, לעיר מקלט, שהדרכים יהיו בסדר כדי שאחרי עונת הגשמים...
יש אפשרות להגיע.
נכון, שיהיה לו אפשרות להגיע הכי קרוב כדי לשמור על עצמו, שלא יהרגו אותו. אז זה... כי כתוב, הכינו לך הדרך, כן? אני חושבת שזה הפסוק או משהו דומה. אוקיי. וכל הדברים האלה, אז קצת מוזר, מה פתאום אנחנו עושים אותם בתתווה באדר? אז שוב, אני חושבת שזה עניין שבעצם כמעט סוף שנה, ואנחנו רוצים לגמור, לסיים את כל מה שלא טיפלו בו עד עכשיו. אוקיי, אולי דק אנשים לא הגיעו לבתי דין ולטפל בדברים, כי היה עונת הגשמים והיה מאוד קשה לסתובב, אז אולי בגלל זה הם דחו את זה. או זה לא שדחו את זה תמיד לתאריך הזה, אבל כשהגיע התאריך הזה ולא טיפלו בזה, רוצים לסיים את כל הדברים. כן, זה הזכיר לי לפני פסח, אנחנו מנסים לסדר דברים ושנסיים כל מיני עניינים, לסגור פינות, וכדי שיהיה לנו זמן לטפל בפסח, אז אולי גם זה קשור לפני שכולם מגיעים, אבל אני חושבת שזה ברור שזה קשור לסוף עונת הגשמים והקושי באותה תקופה להגיע למקומות בעונת הגשמים. אוקיי, okay. יש משנה שכתוב שם במועד קטן, שמדובר על בחול המועד. אוקיי, okay? בחול המועד פסח, כנראה הכוונה, כתוב משקים בית השלחים ומציינים על הכפרות. אוקיי, okay? אז אומרים כאן, מה זה מציינים על הכפרות? לא, שנייה, בנתי דמוקרט, לא כבר ציינו מהדר, כאילו זה מוזר, מה, בכל המועד פסח מציינים על הכפרות, אבל אמרנו במשנה שלנו, הרי אנחנו מציינים על הכפרות באדר. אז מה פתאום הם עושים את זה בכל המועד? ותיפטר שירד שטף של גשמים ושטפו. אוקיי? הם אומרים, חייבים להסביר שבעצם כן מציינים את הכפרות באדר, אבל לפעמים יורד גשם אפילו אחרי האדר. אם כן, בכל המועד פסח, כשכפר סיימו עם הגשמים, כאילו הגשמים האחרונים כנראה כבר ירדו, ואם באמת ירד שטף של גשמים, אז המשנה אומרת לנו שבעצם מותר לעשות את זה בחול המועד. כאילו זה לא נחשב מלאכה בחול המועד. אוקיי, יש שתי סיבות שבעצם מסבירים את אותה משנה. אחד זה שהמשנה באה להגיד שאין בזה איסור מלאכה, כי יש איסורי מלאכה שקיימים בחול המועד, לא כמו איסור מלאכה בחג, אבל יש הרבה דברים שאסור לעשות. ודבר שני, הם אומרים שזה דווקא דבר, זה חשבתי שזה מעניין, התפיסה הזאת. זה עדיף לעשות את זה בחול המועד, למה? כי הרבה אנשים לא עובדים בחול המועד. ואם כן, אפשר להזכיר פועלים ממש בזול. ולמה חשוב לנו להזכיר פועלים בזול כדי לטפל בציון הכברות? כי מי משלם על זה? תשומת הלשכה. כאילו זה בא מכספי ציבור. וזה בא ללמדנו לקח מאוד טוב, כן? כשמשתמשים בכספי ציבור, צריכים, אפילו שמדובר בחול המועד, ואולי עדיף לא לעשות פעמים בחול המועד, עדיף לשמור על הכספים של הציבור ולנסות לחפש דרכים כדי לא להוציא הרבה כספי ציבור. זה, חשבתי שזה מסר יפה. Okay. אותה משנה ממשיכה במועד קטן, ויוצאים אף על הכליים, אותו דבר. אז לא כבר יוצאו מהדר, תיפטר שהייתה שנה אפלה ואין הצמחים ניכרים. מדובר שבעצם הצמחים זה היה שנה שהדברים לא צמחו בזמן. ולכן רק בחול המועד אפשר לראות אם יש כליים בשדות או לא. מניין לציון. אוקיי, עכשיו, אז בעצם מה שעשינו עד עכשיו, ראינו כל צורכי רבים, מים צורכי רבים, ראינו את זה ממשנה, מברייתא במקום אחר. גם הבאנו קושי ממועד קטן על משנתנו, הרי יש חזרתיות על כל מיני פעולות שעשינו במשנה שלנו, מה פתאום עושים אותם? שוב, אז מדובר במקרים שהיה צורך לעשות את זה יותר מאוחר, ברור שצריכים לעשות את זה מתדווה באדר, כאילו שוב, היה דרך אחרת לענות על אותם דברים. הדרך לענות, המשנה שלנו זה תפיסה אחת, והמשנה במועד קטן זה תפיסה אחרת. כאילו, היו שתי דעות, מתי עושים את זה? כי אולי אפשר להסביר את זה, שוב, הגמרא מסבירה את זה בדרך ששניהם יכולים להתקיים. משנה שלנו מדברת על כך שזה העדיף, ואם קורה משהו וחייבים לתקן, אז עושים את זה שוב. אפשר להגיד ההפך, שהדעה במשנה במועד קטן, זה שבעצם כדאי לחכות עד שבאמת מסיים את תקופת הגשמים. כי באמת בתדווה באדר זה לא סוף, כן? אנחנו יודעים ש... אני זוכר פעם אחת הייתי בשנה שלי שלמדתי, הגעתי ארצה ללמוד, ובתחילת ניסן עשיתי כל מיני דברים עם החברות שלי, לא היו לנו לימודים, והלכתי יום אחד לעיר העתיקה לאיזשהו טיול. הייתי היה כל כך קר, שכמעט הרגשתי, איך אומרים, frostbitten, כאילו ממש היה קור כזה בתחילת ניסן. אז זה קורה לפעמים, אז אולי התפיסה של אותה משנה הייתה גישה אחרת, שיש לחכות עד ממש סוף התקופה, כי חבל לעשות את זה פעמיים. כן? מצד שני, הבעיה בלהגיד את זה שהדרכים לא יהיו מוכנים, ולמרות שדווקא לא מדובר על הגשמים, מדובר על ציון הקברות והקיליים. ציון הקברות זה דווקא היה העניין שהיה חשוב לציין, כי אנשים היו מגיעים ורוצים לדעת איפה יש טומאה, כדי שלא להתאמה. אז אולי התיאוריה שלי זה לא בדיוק 100%, אבל תמיד כשמנסים לפשר בין סתירה במשנה, צריכים לחשוב על יותר אפשריות ממה שנזכר בגמרא. אוקיי. רבי ברכי, אז מיניים לציון. עכשיו הם רוצים לדעת מיניים לכך שאנחנו צריכים לציין קבר, ויש שתי מקורות כאן שמביאים. רבי ברכי, רבי יעקב בר בת יעקב, כן, זה מעניין. רבי ברכי, שהוא, כן, זה הכוונה שהוא אמר בשם, או שהוא הבן של רבי יעקב, שהוא בת בר יעקב, לא, צריך איך בדיוק לקרוא את זה, אבל בסדר. בשם רבי חוניה, דברת חברים, רבי יוסי אמלה, רבי יעקב בר אחא בשם רבי חוניה דברת חברן, רבי חזקיה, רבי עוזיאל ברד, רבי חוניה דבית חברן, בשם רבי חוניה דבית חברן, אוקיי? היו כל מיני גישות, מי אמר את זה? כולם כנראה אמרו את זה בשם מישהו שהיה מבית חברן, אוקיי? כנראה היה ברור שזה בא מהמקום הזה. ותמי תמי יקרא, שזה דווקא נאמר לגבי המצורע, כדי שתהיה תומעה קוראה לך בפיה, ואומרת לך, פרוש. אוקיי? זה כאילו אומרים, תמי תמי יקרא זה מה שאומרים על המצורע, קוראים לו אתה תמי. אוקיי? אז עומדים מכאן שבעצם הכוונה שאנחנו אומרים, צריכים ממש להגיד באופן חזק שיש תומעה. אוקיי? צריכים להודיע. למרות שמדבר על המצורע, לומדים מכאן על ציון קברות, שממש קורא בפיה ואומרים לך, תצא מכאן, כאילו אל תתקרב לכאן. רבי אילה בשם רבי שמואל בר נחמני דורש מפסוק אחר. Okay, פסוק ביחזקאל, ועברו האורים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון עצם. Okay? אז זה הפסוק. עכשיו הם לומדים, אני קראתי את זה לכם. ועברו האורים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון. נקודה. עכשיו מתחילים לדרוש מהמילה עצם. Okay? נדרוש את כל המילים האלה. עצם אדם, ובנה אצלו ציון. Okay? סימנתי בדף שזה יהיה יותר ברור לקרוא. אוקיי? Okay? עצם. מכאן שמציינים על העצמות. מה זה אומר? אוקיי? Okay? יש כל מיני הלכות בדיני תומעה. אוקיי? Okay? תומעת מת. יש תומעת מת שמתמא במגע, במסע ובאוהל. אוקיי? Okay? לא כל תומעה שמתמא במסע ומגע גם מתמא באוהל. אוקיי? Okay? אז עכשיו, עצמות, יש כל מיני דברים כאן, אוקיי? אז עצם כסעורה, למדנו את הדין הזה, שעצם מתמא בגודל של סעורה. עכשיו, זה נכון לגבי מגע ומסע, אבל לא לגבי אור. מה זה מגע ומסע? מגע זה אם נוגעים בזה. מסע זה אם נושאים משהו ועליו התשומה, כאילו לא נוגעים ממש בידיים, אבל נושאים את זה, או לוקחים מקל ומזיזים את זה, אוקיי? עכשיו, אור זה שמשהו מאהיל על התמא, ואני נכנסת מתחת. Okay, נראה את זה בהמשך עכשיו. עכשיו, עצם כסעורה מתמא רק במגע ומסע, לא באוהל. אבל עצמות, יש כל מיני דרכים שגם עצמות מתמאים גם באוהל. וזה, אם יש בזה צורת עצמות האדם, או יש, כאילו זה נראה ממש גולגולת, רואים גולגולת שלם, או רוב בניין גופו, okay, רוב הגוף, שהעצמות של רוב הגוף, או רוב מניין עצמותיו. Okay? ואז לומדים גם מכאן שאם יש קו עצמות, אוקיי? שיעור מסוים של עצמות, זה גם מתמאה, וזה לומדים מהמילה עצם. אוקיי? אז עצם, מכאן שמציינים על העצמות, שזה רבע הקו. אוקיי? אם יש, אפילו שאין רוב בניין גופו או רוב בניין עצמותיו, אם זה רבע קו עצמות, שזה שיעור מסוים, אז זה כבר מתמאה, אוקיי? שזה שיעור הרבה יותר גדול מעצם כסעורה. אוקיי, אז זה לומדים מהמילה עצם. אדם, מכאן שמציינים על השדרה ועל הגוגולת, אוקיי? בגלל שזה נראה כמו אדם. כאילו ברור, אין שום סיבה להגיד איזה מילה אדם בפסוק, ברור שמדובר על אדם. אז הם אומרים, כנראה זה בא להגיד שאם זה נראה כמו חלק מהאדם, אז זה מתמא. ובנה, מכאן שמציינים על אבן קבועה. אוקיי, זה הלכה שעץ, בואו נמשיך עוד דקה. אם אתה אומר לגבי אבן תלושה, אפי הולכת, הוא מתמא במקום אחר. כשמציינים על הקבר, חייבים לעשות על זה, אם עושים את זה על אבן, יש מחלוקת, אולי לא צריכים לעשות את זה על אבן, אפשר רק על הקרקע. אבל אם מציינים על אבן, האבן צריך להיות קבועה בקרקע, כי אם לא, מה יקרה? נציין על האבן, האבן יזוז, ואז אנשים יגידו, מקום אחר תמה. עכשיו, מה הבעיה אם נחמיר בתומעה? הבעיה הוא שנבזבז תשומו, כאילו זה ביזיון תשומה, כי מה יקרה? מישהו ייגע בתשומה אחרי שהוא חושב שהוא נטמא, אז צריך לשרוף את התשומה, וזה ביזיון לתשומה, כי בעצם התשומה לא נטמאה. כאילו אם אנחנו חושבים שזה נטמא, אם נחמיר על עצמנו ונגיד, או זה בספק, אז זה בעייתי, כי אי אפשר לשרוף את זה. תשומה זה, כל העניין הוא כאן שאנחנו מפחדים שמישהו יטמא, ואז ייגע בתשומה שהכהנים אוכלים, וזה מטמא את התשומה, ואז חייבים, התשומה צריך להישמר בטהרה. ברגע שמטמאים את זה, חייבים לשרוף את זה. אז בעצם, כאן אנחנו מודאגים, לא רוצים לטמא דברים שהם לא טמאים. למקום, סליחה, לא קראתי את זה על הסוף, אף היא הולכת ומטמא במקום אחר, אצלו למקום טהרה. אוקיי? כאילו זה מזז למקום טהרה, ואז זה בעייתי. ציון, מכאן לציון. מכאן לציון קבר, כן? אוקיי? זה המקום שלומדים על ציון קבר, אוקיי? אז זה, ולכן יש לנו שני מקורות. או תמי תמי יקרא, שכולם יהיו שזה תמי, או הבינו את כל הדבר הזה כדי ללמד לנו. המילה ציון באותה פסוק ביחזקאל, מלמד אותנו שכאן צריך ציון קבר. הוא מצא אבן אחת מצוינת, אף על פי שאין מקיימים כאן, המאהיל עליה תמי. אם הוא מוצא אבן אחת, עם ציון, אוקיי? אז סליחה, אני הסברתי, לא הסברתי משהו כאן, ממש פספסתי. אבן תלושה, אצלו, איפה דילגתי על זה? סליחה. אבן תלושה, אצלו, סליחה. אוקיי, קראתי את כל זה לא נכון. בואו נחזור שנייה. הוא בנה מכאן שמציינים לגבי אבן קבועה, אם אתה אומר לגבי אבן תלושה, כי היא הולכת ומתאמה במקום אחר, נקודה. אוקיי? פשוט דילגתי על זה. אצלו למקום טהרה. מה זה אומר? למה כתוב אצלו? אצלו זה אומר לידו, לא ממש עליו. מכאן לומדים שדווקא מציינים את הקבר קצת רחוק מהטומאה. למה? כי אם שמים את זה ממש במקום הטמא, אז ברגע שמגיעים לשם כבר נטמאים. כאילו צריך קצת ריחוק כדי שאנשים לא יגיעו לטומאה. אוקיי? אז הציון קבר צריך להיות קצת רחוק. וכאן יש לנו דיון. אם יש אבן אחת מצוינת על פי קבר, אף על פי שאין מקיימים, כן, המאהיל עליה תמה. למרות שאומרים שזה בריחוק מקום קצת, אומרים מי שמאהיל עליה תמה. כאילו אם מעלים על אותו אבן, הוא כן תמה, כי אולי באמת עשו את זה על התומה עצמה. אני אומר, מת מצוין, והיה נתון תחתיה. כן, אז צריכים להגיד שהמת מצוין והיה נתון תחתיה. כאילו אנחנו מודאגים, שבאמת הוא היה מתחתיה. היו שתיים, מה אם היו שתי אבנים? המאהיל עליהם טהור, וביניהם טמא. כי דווקא הם מניחים שאם יש שתי אבנים, ברור שמה שביניהם, כאילו היו שמים אבן אחד מראשותיו, ואבן אחד למרגלותיו, ואם כן, בין האבנים זה התשומה. אז מי שמאהיל בין האבנים, זה בעיה. אבל מי שמאהיל על כל אבן בנפרד, זה לא בעיה. אם היה חורש בינתיים, הרי הן כיחידיות. ביניהם טהור, סביבותיהן טמא. אבל אם, אם היה חרשו את האזור ביניהם, אז ברור לא היו חורשים במקום שהיו אבנים, שהיו מת, גוף מת. אז בעצם אז ברור שהן כיחידיות. כמה רואים שהיה להם בעיה, לא הבינו בעצם איפה אנשים שמו את האבנים בהקשר לגוף, ואם כן היו כל מיני בעיות וניסיונות איך לטפל בזה. תני, הם מציינים על הבשר, שמה נתעכל הבשר. זה מעניין. בשר בעצמו מטמא בשיעור כזית, אוקיי? בשר של גוף מת. אבל מה הבעיה? אם יש רק בשר, אוקיי? אז מה יקרה? הבשר יתעכל עם הזמן. אז אם כן, אומרים, לא מציינים על בשר בכלל. כי בעצם זה יתעכל, ואז יבואו בדיוק לאותה בעיה, שאנשים יחשבו שיש טומאה, כי יראו ציון קבר. ואז אחר כך לא יבינו שנתעכל הבשר, לא ידעו שזה בשר ולא עצמות. ואם כן, לא מציינים על בשר בכלל. אז כל מיני שאלות, איך אפשר לעשות את זה? הרי אנשים שיעברו כשיש כזית, הם יתאמו. אז יש כל מיני תירוצים, אחד אומר שמדובר בממש בדיוק כזית. ואם כן, עם כמה דקות כבר יתעכל הבשר בקצת שכבר לא יהיה כזית. או יש אומרים שמדובר שבעצם כשהבשר נמצא שם בהתחלה כולם יודעים על זה, ורק עבור זמן לא יודעים על זה, ואם כן, עד שיעבור הזמן כבר לא ידעו על זה. כאילו, כי מצד אחד יש ניגוד אינטרסים כאן. מצד אחד אנחנו לא רוצים לבזבז תחומה, ואם כן, נגיד שיש בשר מתחת, כן, נעשה ציון ובעוד שבוע כבר לא יהיה, אז כל התרומה מכאן והלאה מתבזבז. מצד שני, יש את הבעיה באותו שבוע, כן, בזבוז תרומה זה בעיה, אבל זה בעיה מדרבנן. כאילו, הכי חמור זה שאיש יהיה תמה ולא ידע שהוא תמה, וזה בעיה מדאורייתא. אז בעצם, איך, זה ניגוד אינטרסים כאן, איך אנחנו מטפלים בשבוע הזה או בחודש הזה לעומת שאר החיים שלנו, כאילו ההמשך. אז בגלל זה, כל מיני תירוצים, אבל הבעיה עדיין, אני משאירה את זה כשאלה, יש תירוצים. בשר של גוף מת, כן. כן, בלי עצמות, כאילו, כי עצמות זה משהו אחר גם, כאילו, אבל רק הבשר. רבי יוסי בר שונם, בא קומי רבי מנה, אוקיי, הוא שאל לפניו, ולא נמצא מטמא טהרות למפרע, אמר לו, מותר שיתקלקלו בו לשעה ואל יתקלקלו בו בעולם. אוקיי? הוא אומר, הרי בסופו של דבר, דברים, אנחנו נכון מטמא טהרות למפרע, כאילו אנחנו נגיע בדיוק למצב הזה שדיברנו, אז הוא אומר, אל דאגה, מותר שיתקלקלו בו לשעה ואל יתקלקלו בו לעולם. עדיף לדאוג על העתיד ועל הטווח הרחוק. אוקיי, אמר רבי יהודה, משנה חדשה, אוקיי, דרך אגב, בירושלמי קוראים למשניות הלכות, אוקיי? כמו בתוספתא גם. הלכה ב', אוקיי? מתנית. אמר רבי יהודה, בראשונה היו עוקרין ומשליחים לפניהם. משרבו, אוקיי, מדברים כאן על הכליים. קודם, אוקיי, יש הרבה משניות בסגנון הזה, שבשלב היסטורי מסוים ככה יוסים, ובדרך כלל זה משתנה בגלל שדברים התקלקלו עם הזמן. או אנשים... כאילו, הרבה פעמים זה משרבו עברי עבירה, שכמו במשנתנו. בראשונה, מה היו עושים? היו עוקרים את הכליים, כן? השלוחי בית דין יוצאים, ואם לא עקרו את הכליים, הם עוקרים בעצמם. אז היו לוקחים ועוקרים את הכליים, ומשאירים את זה בשדה. עכשיו, מה קורה כשמשליחים את זה ומשאירים את זה בשדה? אז הבהמות של אותו בן אדם אוכל את הכליים, והוא יכול להנות מזה. משרבו עברי עבירה, היו משליחים לדרכים. אוקיי? אנשים התחילו ממש להיות עוברי עבירה בעניין כליים ועושים את זה במזיד. אז היו עוקרים, כי בעצם עוזרים לאנשים בזה שעוקרים ומשאירים את זה לבהמה, נכון? אז אנשים מתעצלים ואומרים בסדר, יבואו השליחים והם יטפלו בזה ואז הבהמות שלי יאכלו. איזה תענוג, כן? אני יושב כאן בבית והם מטפלים בבעיות שלי. אז מה עשו? היו משליחים לדרכים, כך שהם לא יכולים להנות מזה, הבהמות שלהם. ואז... היו משכים לדרכים, התקינו שיהיו מפקירים את כל השדה. ואז התקינו שלא רק ש... כאילו בשלב מאוחר יותר, לא רק היו משכים לדרכים, אלא היו מפקירים את כל השדה. מי שהיה עובר על איסור כליים ולא עוקר את הדברים שלהם, היו אומרים, השדה שלכם הפקר, וכל אחד שרוצה להנות יכול להנות. אוקיי, כמה דברים מעניינים על זה. אוקיי, קודם כל נראה ברייתא שמפרשת קצת יותר ב... יותר טוב מה בדיוק הייתה ההתפתחות של אותו דבר. אמר רבי יהודה וכו'. תן. אמר רבי יהודה, בראשונה היו עוקרים ומשליחים לפניהם, והיו שמחים, שתי שמחות, אוקיי? היה כיף לאנשים האלה, למה? אחד שהיו מנחשים שדותיהם. הם היו כן weeding, נכון? אנשים אחרים עשו את העבודה בשבילם. ואחד שהיו נהנים מן הכליים, כן? היו נהנים כי הבהמות היו אוכלים. מי שרבו עוברי עבירה, היו משליחים על הדרכים. אף על פי כן היו שמחים שהיו מנחשים שדותיהם. נכון, עדיין זה עזר להם, כי הם לא היו צריכים להוציא את הכליים ביד. נכון? שוב, עצלנות. אז התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה, כדי שהאנשים באמת היו עושים את זה לבד, כאילו מה טעם ששלוחי בית דין יעשו את כל העבודה לאנשים. כאילו, אפשר להבין שבשלב מוקדם יותר, אנשים פשוט היו עושים את זה לבד. אבל אחרי שאנשים ראו שהשלוחי בית דין הולכים ועושים, אז התחילו להתעצב. עכשיו אנחנו נגיע למושג הזה, אוקיי? למדנו שבית דין מכירים את השדה. אוקיי? מה זה אומר שבית דין מכירים את השדה? זה מה שנקרא הפקר בית דין הפקר. לבית הדין יש את הכוח להכיר את הכספים של בן אדם ולהגיד, הכספים שלך הם הפקר. זה מופיע בהרבה דברים. אוקיי? אז עכשיו אומרים, אז מניין שהפקר בית דין הפקר? תכתיב. בכל אשר לא יבוא לשלושת הימים בעצת השכירים והזקנים, אוקיי? זה היה בעזרא. בתקופת עזרא היו הרבה אנשים שהתבוללו והתחתנו עם נשים נוכריות. אוקיי? והוא אמר, כאילו הוא עשה עניין כזה, מישהו רצה שכולם יגרשו את נשותיהן הנוכריות. אז הוא אומר כאן, מי שלא יבוא לשלושת הימים בעצת השכירים והזקנים, יחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. אוקיי? אז הוא בעצם אומר שאני יכול להחרים את הנכסים, להפקיר. משם לומדים שאם עזרא עשה את זה, אז כנראה יש לבית דין את הכוח לעשות. עכשיו יש כזה עניין חשוב. אנשים האלו הם עוברי עבירה, כן? יש לנו דין. אם יש הפקר, מה זה אומר? הפקר זה משהו שאפשר כל אחד להנות מההפקר, כן? עכשיו, אם מותר לכל אחד להנות מההפקר, מה קורה? אותם דברים שהם הפקר, אם אני מפקיר את הפירות שלי בעץ. אז העץ הזה פטור ממעשרות. אוקיי? כי למה? אוקיי, בואו נסתכל בפסוק, אני הבאתי את זה בדף, בדף למטה, שש שורות מלמטה בדף שהכנתי, דברים יודעת, ובא הלוי, זה מדובר על מעשר, כי אין לו חלק בנחלה עמך. אוקיי? מה זה אומר? הלוי בא ולוקח את השדה כי אין לו חלק בנחלה עמך. אבל אם יש משהו שגם אין לו חלק בנחלה, כאילו זה שייך לכל אדם, אז זה בדיוק כמו הלוי, אז אם כן זה פטור ממעשרות. רק מה ששייך רק לך, כן, למישהו ספציפי, ולא הפקר, חייב במעשרות. אז הפקר באופן כללי חייב במעשרות. עכשיו, מה קורה אצלנו במקרה הזה? הבן אדם הזה לא טיפל בכליים שלו, נכון? אז בית דין באים ואומרים, השדה שלך מופקר. עכשיו, זאת אומרת, כל אחד יכול לבוא לקחת. אבל לא ברור שאנשים יבואו ויקחו, כן? אם כן, הוא עכשיו, האם הוא פטור ממעשרות בזה שהפקירו את השדה, כן? כי הפקר בדרך כלל פטור ממעשרות. אבל במקרה הזה, זה קנס. מה? בשנת שמיטה, אנחנו פטורים ממעשרות, נכון. אם מביאים את ה...
אז אם יש קדושת שמיטה, אז אחרי פסח, בסוף פסח, בשנה שמינית, מפקירים אותו.
כן, כל הפירות מהעץ צריכים בעצם לדון שהם הפקר. אנשים שמים שלטים, כל הפירות שלי הם הפקר, בואו וקחו. ובשנת שמיטה אנחנו לא חייבים במעשרות. כאילו מי שלוקח פירות בשנת שמיטה, כותב מהעץ, הוא פטור ממעשרות. צריך להתייחס בהם בקדושה, ויש לזה עניין של שמיטה, אבל הם פטורים ממעשרות. אז כאן זה קצת מוזר, אבל זה לא הפקר כמו אני מפקירה, כי אני חייבת להפקיר, אלא זה כנס. עכשיו אני ארוויח מהכנס, כאילו, הבני אדם שהם לא צריכים לתת מעשרו, אז זה השאלת הגמרא כאן. אז שואלי, מניין שהיא פטורה מן המעשרות, רבי יונתן ברית רבי יצחק בר אחא, שמע למנהדה, הוא למד את זה מכאן. כתוב, אין מעברים את השנה, אוקיי, זה מקור תנאי, לא בשביעית ולא במוצאי שביעית. ואם מברואה, הרי זו מעוברת. אוקיי? אסור, לא מעברים שנה בשנת שמיטה, ולא במוצאי שנת שמיטה. אוקיי? ואם מברואה, הרי זו מעוברת. כנראה לא רוצים להוסיף עוד חודש בשנת שמיטה, שאנשים צריכים לא לזרוע, לא לקצור, זה עומס. עומס על בני אדם, נכון? אז בעצם, לא מעברים שנה, לא בשביעית ולא במוצאי שביעית, אבל אם עשו את זה, הרי זו מעוברת, זה תופס. אז עכשיו, זה העיקר שלנו. אם כבר עשו, הרי זה מעובר. בחודש אחד שהוא מוסיף לא פטור ממעשרות, כאילו, וברור אז, אם הם מוסיפים עוד חודש, כן? אז בעצם יהיה פטור ממעשרות. אז מה רואים מכאן? אני חייבת להגיש את השאלה, יש עוד פעם לשאלה. הפקר בית דין הפקר זה אומר מדרבנן, כאילו, יש לרבנן את הכוח להפקיר. האם יש להם את הכוח להוריד מצווה מדאורייתא? כאילו, זה מדאורייתא להביא מעשרות. אז איך יש לנו את הכוח מדרבנן להבקיר משהו מדאורייתא? אז אומרים, לומדים את זה בשביעית. בשביעית, אם חכמים באים ומתכנים עוד חודש, אז כמו שאמרנו, בשנת שמיטה פטורים מן המעשרות. אז אותם דברים פטורים מן המעשרות בחודש הנוסף שהחכמים הוסיפו שהוא לא מדאורייתא. זה הוספת חודש בשנת העיבור. אז גם פטור ממעשרות. עד כדון, אוקיי, אז אומרים, עד כדון שביעית, בסדר, אז אני מבין שביעית, אבל מוצאי שביעית מהי? אמר רבי בון, שלא לרבות באיסור חדש. למה אסור במוצאי שביעית להוסיף בשנת השמינית? זה בגלל איסור חדש. מה זה איסור חדש? אסור לאכול מן התבואה החדשה עד שמביאים קורבת העומר. עכשיו, ממה אוכלים בשנת שמיטה? מהיבול של השישית. והספיחים, הדברים שצומחים באופן כללי בלי שזרעתי אותם. אין הרבה, נכון? אז כשמגיעים כבר לשנה השמינית, אין הרבה שנשאר, וצריכים לחכות עד הקרבת העומר כדי לאכול מהתבואה החדשה. ולכן הם לא רצו להטריח אנשים, כאילו לא לאכול בחודש נוסף, לחכות עד שהחדש יהיה מותר, לדחות את זה בעוד חודש, וזה יהיה הקושי על העם. אמר רבי בון, שלא לרבות איסור חדש. אוקיי. רבי זר בשם רבי אלעזר, הדדעת אמרת עד שלא התיר רבי להביא ירק מ... אוקיי, עכשיו הוא מצמצם. הדדעת אמרת, מה שאמרנו עד עכשיו, הדבר הזה שאימא ברית את השנה בשביל ולא מוצא שביל. אוקיי? מתי זה נאמר? עד שזה מאוד מעניין. עד שלא התיר רבי להביא ירק מחוץ לארץ, לארץ. אבל מי שהתיר רבי להביא ירק מחוץ לארץ, לארץ, היא שביעית, היא שלושה שני שבוע. אוקיי? פתאום, ברגע שרבי אמר, אפשר להביא יבול מחוץ לארץ, כן, זה מאוד... אנחנו מכירים את זה משנת השמיטה כאן, נכון? שיש הרבה ויכוחים, האם עדיף לעשות אוצר בדין ולקנות דברים מהארץ, או האם אין בעיה לקנות דברים מחוץ לארץ או מערבים או כן, מקומות אחרים. אז בעצם ברגע שהיה מותר יבוא פירות מחוץ לארץ, אז כבר לא היה את העניין הזה, לא היה צריכה לאנשים בעצם לחכות עוד חודש, אז כל זה לא רלוונטי. אוקיי, תני, אין מעברים. אמר רבי מנה. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים בעניין עוד צמצום בברייתא, עכשיו אנחנו מתייחסים למוצאי שביעית. מנה הדדעת אמר בראשונה שהיו השנים כתקנן, אבל עכשיו שאין השנים כתקנן, היא שביעית כפי שאר שני שבוע. אוקיי, עכשיו שהשנים הם לא כתקנן, הכוונה ש... שנים שלא כתקנן ש... אוקיי. נכון. הדברים לא סומכים כמו שהיו פעם סומכים. ועכשיו התבואה החדשה כבר לא מוכנה עד הקרבת קורבן העומר. אז זה לא שאנחנו דוחים אותם בכל אופן. כאילו בכל אופן הם צריכים לחכות עד שהתבואה מוכנה. והתבואה כבר לא מוכנה בזמן כמו שהיה פעם. אוקיי. תני של בית רבן גמליאל עיבורה במוצאי שביעית מיד. אוקיי? וכאן הוא הוכחה שדווקא רבן גמליאל היה עושה עיבור שנה במוצאי שביעית. ולא היה לו שום בעיה, כי כבר כל מה שלמדנו בברייתא לא רלוונטי. אמר רבי אבו, אם מנהדה לית עד שמע מנה, כלום שמרו את חודש האביב, שומרי שביעהו בחידושו. אז אומרים שבעצם כאן אנחנו חוזרים לרבי יונתן. רבי יונתן אמר, יש ללמוד את זה מהברייתא. נכון? שבעצם יש ללמוד שהפקר בית אין הפקר סליחה, יש ללמוד שהיא פטורה מן המעשרות מהאם הברין שנה. אז הוא בא ואומר שכתוב בפסוק שמור את חודש האביב, מה? אוקיי, ששמרו שיבוא בחידושו, שבעצם אומרים שאמרנו שהפקר בית אין הפקר זה מדרבנן, כן, שמעבירים את השנה מדרבנן, אבל הוא אומר לא, מעבירים את השנה מדאורייתא. כאילו זה דאורייתא ודאורייתא, אז הדאורייתא יכול לעקור את הדאורייתא, זה אפילו לא בעיה. אם כן, הוא דוחה את החיזוק שלו ואומר, זה ציווי מהתורה ולא תקנת דרבנן בכלל. ולא תקנה מדרבנן, ואם כן, אי אפשר ללמוד את זה משם. אז עכשיו מביאים הוכחה אחרת. אמרדה, בהיידה אמרדה, גדיש שלא לוקט, אוקיי, זה בא ממשנה, עוד משנה, בפאה. גדיש שלא לוקט תחתיו, כל הנוגעות בארץ הרי הן של עניים. אוקיי. אם אני עשיתי לקט, כן, יש לקט בשדה שלי. זאת אומרת, השארתי לעניים. אבל אני שמה ערימה מעל זה. אוקיי? ערימה שאספתי שהוא לא לקט. כי אני רוצה לחסל שהם לא יראו שיש לקט שם. אז אומרים, אם גדיש, יש גדיש ששמתי על שלא לוקט תחתיו, כל הנוגעות בארץ הרי הן של עניים. כל מה שאני שמה לארץ שם, שייך לעניים. כך שאנשים לא יעשו כזה דבר. אז שוב, מה רואים? שהפקירו, נכון? ואמר רבי עמי בשם רבי שמעון בן לקיש, זה בית שמאי היא. זה הולך לשיטת בית שמאי. אוקיי? מה זה שיטת בית שמאי? תסתכלו שנייה במשנה במסכת פאה, אני הבאתי את זה בדף. בית שמאי אומרים, הפקר לעניים הפקר. ובית הלל אומרים, אינו הפקר עד שיפקר אף לעשירים. כשמיטה. מה זה אומר? מאוד מעניין. האם יש מושג של הפקר בית דין הפקר, אם אני רק מפקירה לקטגוריה מסוימת של אנשים, רק לעניים, או האם זה הפקר בית דין הפקר, רק שאני מפקירה את זה לכולם. במקרה הזה, מה כתוב? שבעצם, הרזה של עניים, הוא מפקיר את זה רק לעניים. אז רבי עמי ואומר, בשם ריש לקיש, שמדובר בבית שמאי. דהי כבית הלל, עניים אוכלים ומעשרים. אז מה אומרים כאן? כתוב כאן, שהרי הם של עניים, ומה מדובר מכאן? כאילו מנסים להוכיח מכאן שבעצם הם של עניים ולא צריכים לעשר אותם. מה לומדים? כשעושים הפקר בית דין הפקר, זה פטור מן המעשרות. אז אומרים, אבל זה לפי בית שמאי. כי בית הלל, עניים אוכלים ומעשרים. ואז הוא אומר בעצם, זה לא הפקר עד שכן, שזה לא מדובר בהפקר כאן. ולכן, עניים אוכלים ומעשרים, כי הפקר בית דין אינם הפקר, כן? כאילו זה לא הפקר בית דין הפקר, אבל מה היינו לומדים? שאם זה באמת היה הפקר בית דין הפקר, אז זה כן, לפי בית הלל זה לא הפקר בית דין, כי הם לא מפקירים, הם רק מפקירים לעניים. אבל אם הם, אז יוצא מכאן שלפי בית הלל, עניים אוכלים ומעשרים וחייבים לעשר, כי הם לא יכולים בעצם להוציא מדין, אין זה פותר ממעשר. אז איפה אנחנו בהוכחה? אז זה אומר בעצם, פטורים ממעשר. כן, לפי בית שמאי הם פטורים ממעשר, לפי בית הלל זה לא היה פטור ממעשר. ואמר לרבי יוסי, שמענו שהוא פטור ממעשר, דברי הכל משום כנסה. הוא דוחה והוא אומר, לא, לא, לא. הסיבה שזה פטור ממעשר, זה בגלל שזה כנס. כאילו זה פטור, רק שנייה, זה פטור ממעשר, כי, אפילו לבית הלל, ראו הפקר בית דין ופטור מן המעשרות, הכל מיני דברים של ריש לקיש, שכאשר משנה אומרת, הרי הם של עניים, הם כן פטורים ממעשר, על אף שהם של עניים, משום הפקר בית דין הפקר בלבד. כן, אפילו לבית הלל זה פטור ממעשר, כי הם כנסו אותם בעצם. כנסו את הבעל, אבל למה שזה יהיה פטור ממעשר? הועיל משום כנס הפקיר את השיבולים, הרי כי הפקר בית דין ופטור מן המעשר, אבל בעצם ניתן כוח להפקיר מונו אפילו עניים עכשיו כרם חל ופטור מהמעשר. אוקיי, אז כנראה זה מוכיח לנו ששוב זה מוכיח ש כשבית דין מפקיר זה פטור מן המעשר. אוקיי, אז פשוט זה השאלה אם זה רק לדברי בית שמאי או אם זה גם לדברי בית הלל. אוקיי, נראה שאנחנו לא מתקדמים בקצב מספיק מהיר כאן, הדפים ארוכים. אוקיי, בואו נסה להמשיך. ב-15 בו, שולחנות היו יושבים במדינה. אוקיי, יש מחלוקת עם השולחנות האלו. שולחן זה או אנשים שאוספים את הכספים, או אנשים שממירים כספים של אנשים שבאו מחוץ לארץ, או אנשים שמפרטים, כן? They give change. מישהו מביא יותר משקל, אז הוא צריך לפרוט את הכסף. בקפה ישבו במקדש. אוקיי? קודם היו יושבים במדינה, בקפה ישבו במקדש. אוקיי? השאלה מה זה מדינה? האם זה מדינה ירושלים, או האם במקדש זה אומר ירושלים, ובמדינה זה בשאר המקומות. מי שישבו במקדש התחילו למשכן. ברגע שבקפה כבר התחילו למשכן אנשים. אנשים שלא הביאו, היו נכנסים לבתים שלהם ולוקחים איזשהו חפץ במקום. את מי ממשכנים? לוויים וישראלים, גרים ועבדים משוחרים, אבל לא נשים ועבדים וקטנים. וכל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק, זה מדין נדר. אם התחילו לנהוג הנהגה טובה, שבעצם האבא מתחיל לתת גם בעד בנו, אז הוא חייב להמשיך עם ההנהגה הטובה הזאת. אם ממשכנים את הכהנים מפני דרכי שלום, נראה בעוד כמה דקות מה זה דרכי שלום כאן, אמר רבי יהודה, היי בן בוכרי ביבנה. כאן יש לנו מחלוקת האם הכהנים חייבים לתת מחצית השקל או לא חייבים. כל כהן ששוקל אינו חוטא. Okay? כאילו, כהן שנותן שקל הוא לא חוטא, כאילו זה בסדר, הוא יכול לעשות. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא, כי אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא, זה דווקא לא שאם הוא עושה, הוא לא עושה עבירה. דווקא ההפך, מי שלא עושה, הוא דווקא חוטא. אלא שכהנים דורשים מקרא זה לעצמה. הכהנים טועים וחושבים שכל מנחת כהן קליל תהיה. כל מנחת שכהן מביא, הולך כולו לשמיים. לא תאכל, אז אי אפשר לאכול את זה. והועיל בעומר בשתי הלחם ולחם הפנים שלנו, האח נאכלים, מה קורה? השתי הלחם בעומר ולחם הפנים מגיעים לכהן, הכהן אוכל אותם. אז הכהן עושה חשיבה כזאת. אם כל מנחה שכהן מביא עולה כולו לשמיים, אז ברור שאנחנו לא חלק מאותם מנחות שדווקא אנחנו כן אוכלים. אז אם כך, אם אנחנו תורמים את הכסף, לשתי הלחם ולכאלה דברים, זה יהיה נחשב מנחת כהן. ברגע שזה יהיה נחשב מנחת כהן, זה כולו יעלה לשמיים. ואם כן, כנראה אנחנו מחוץ לכל העניין הזה ולא יכולים לתרום כסף. אז הם חשבו שאנחנו לא תרומים את השקלים, כי אחר כל מנחת יהיה קליל להשם, וזה לא מה שכתוב בתורה. והוא אומר שזה בעצם טעות שהם חושבים כך. אין למשכנים את הקטנים. הלתבוע טובעים. מה לומדים כאן? מזה שהם ממשכנים את הקטנים, מה אומר? לא ממשכנים אותם, אבל כנראה כן טובעים מהם. אז אומרים, אבל זה בעיה, הרי אמרנו שלא טובעים מהקטנים. אז הדדתאמר בשבי שתי שערות. אבל אם לא הביא שתי שערות, לא. לא בדה. זה לא בדין, אוקיי? שאף אין טובעים אותו, אוקיי? אם יש כמה קטגוריות עכשיו. אם לא הביא שתי שערות, בכלל לא ממשכנים וגם לא טובעים ממנו. ולמשכן, אין ממשכנים, וכאן יש שינוי שכאות. עד שהביא שתי שערות, או עד שהוא בן 20. אוקיי? בעצם נוצר כאן, לפי רוב הנוסחה יותר נכונה, זה שעד שהוא בן 20. יש כמה קטגוריות. יש לפני שהוא הביא שתי שערות, אז אין לו חיוב בכלל. כשהביא שתי שערות אבל לא הגיע לגיל 20, אז הוא צריך לתת, אבל לא ממשכנים אותו. ברגע שהגיע לגיל 20, אז כבר טובעים אותו, וכאן זה מעניין, יש חילוק נוסחאות וחשיבה האם החיוב מתחיל משתי שערות וגיל מצוות, או אם זה מתחיל מגיל 20, שזה הגיל שהיו המונים, כן, היו סופרים אותם בתקופת משה, נכון? סופרו מבין 20 שנה ומעלה. מצניתן, אין ממשכנים את הכהנים מפני דרך הכבוד. יש ברייתא שאומר לא מפני דרכי שלום, אלא דרך הכבוד. כבוד לכהנים או בגלל שהם אלו שעוסקים בעבודה, ולכן לא כדאי, לא יפה לקחת למשכן אותם אם לא נותנים. או משום יש פסוק בקידשתו, שהכהנים הם קדושים יותר, ובגלל זה צריך להתייחס בכבוד. אמר רבי יהודה, העיד וכו'. אמר רבי ברכיה, תמה דרבי יוחנן בן זכאי. אוקיי, למה אמר רבי יוחנן בן זכאי שכהנים צריכים לתת? כי כתוב, זה ייתנו. זה כמה? בגמטריה 12. י"ב שבטים ייתנו. אוקיי? שכל י"ב שבטים נותנים עכשיו, זה שאלה אחרת, מה זה י"ב שבטים? כי י"ב שבטים, אם מוסיפים אפרים ומנשה, אז מורידים שבט לוי. אז הוא טוען שדווקא שבט לוי בפנים כאן, ואפרים ומנשה הם אחד. רבי טבי בשם רב אמנונה, כמשיבים חכמים לרבי יהודה, כך החכמים בשם רבי יוחנן בן זכאי היו משיבים לרבי יהודה, שאמר ככה, חטאת יחיד מתה, אין חטאת ציבור מתה. אז מנחת היחיד קריבה קליל, ואין מנחת הציבור קריבה קליל. אומר רבי יוחנן בן זכאי, או החכמים בשם, בשמו, לרבי יהודה, הרי למה אתה חושב שהכהנים, המנחת כהן קליל, ולכן גם הקורבן ציבור, אחד זה קורבן יחיד ואחד זה קורבן ציבור, ואנחנו רואים דעות חלוקות, דברים חלוקים בין אם יש חטאת יחיד ויש פסול, כאילו מישהו מביא את זה ואז כבר אין סיבה להביא או משהו קורה, למדנו את זה, יש כמה מקרים שהחטאת יחיד מתה, אנחנו שוכחים את זה למוות. אבל אם זה חטאת ציבור, זה לא מתה, אוקיי? אין חטאת ציבור מתה. אז רואים שיש חילוקי דברים בין ציבור ויחיד, אז גם הכליל של הכהן שדיברנו עליו זה כליל מנחת כהן יחיד. ולא מנחת ציבור. אז לכן כל העניין שאמרתם זה לא קשור בכלל לקורבנות ציבור. אז הוא עונה להם, אוקיי, קודם יש שתי בעיות. הם אומרים, הקושי הזה זה בכלל לא מובן, למה? וכאשר משיבים לאדם דבר שאינו מודה בו, מקשים על מישהו על דבר שלא מסכים איתו, על מה הוא לא מסכים? דתנן, שאין חטאת ציבור מתה, רבי יהודה אומר תמות. רבי יהודה דווקא לא מחלק בין יחיד לציבור. אז למה אתה שואל אותו דווקא על זה? כשהוא בעצמו יש לו שיטה יחידאית כאן, שהוא לא מסכים עם חכמים במה שהם הקשו עליו. והוא מוטיב להם, ורבי יהודה בעצמו היה עונה להם, זו לא נדבת יחיד היא. אז אומרים אוקיי. כאן היה קצת קשה להבין את הגמרא, היו חילוקי דעות איך להבין, אבל אומרים, לא נדבת יחיד הוא, ואם כן, הוא אומר בעצם, לפי הפירוש הזה, זו לא נדבת יחיד הוא, כאילו כשהם שייכים לקורבן, אני חושבת, הכוונה שהם בעצם זה, אם הכהנים לא חייבים, אז הם נותנים את זה בתור נדבה, ואז זה נחשב כנדבת יחיד, אז זה לא יכול לחשב כציבור. אבל אז הם עונים לו, רבי יוחנן בן זכאי, או מי שהולך בעקבותיו, אינו מתבין עליו, כיוון שנמסירה לציבור כמי שהוא נדבת ציבור. אוקיי? למרות שהם עושים את זה בתור נדבת יחיד, כי הם רק יכולים לתרום בתור נדבה, הם אומרים, ברגע שנותנים את זה לציבור, זה נחשבת כנדבת ציבור, למרות שזה בא מיחיד. Okay, ונסיים בזה, כתיב כל עובר על הפיקודים, רבי יהודה ורבי נחמיה. אחד אמר, אוקיי, כאן יש מחלוקת בהבנת הפסוק, שזה דווקא מתקשר לאותה מחלוקת שלמדנו עכשיו. רבי יהודה ורבי נחמיה. אחד אמר, כל מי שעבר בים סוף ייתן. זה כאילו זה שהם עברו בים סוף, זה כבר נתן להם את האפשרות להיות כלוא בתוך זה ולקבל כפרה על הקורבנות. אז כל מי שעבר בים סוף, שזה ברור שזה כולל שבט לוי, כן, והכהני. וחרן אמר, והשני אמר, כל דעבר על פיקודי הייתם. מי שעבר בפיקוד של משה כשהוא ספר את העם, ודווקא הוא ספר כל השבטים חוץ משבט לוי. אז השאלה, האם זה בא מהפיקודים של משה, המחצית השקל, או האם זה בא מזה הזכות שלנו, אז זה כי עברנו בים סוף. מה דבר כל דבר בים ייתן? מסייע לריבז. מה דבר כל דבר פיקודיה ייתן? מסייע לבן בוחרי. כן, שזה בגישה של בן בוחרי, שהכהנים לא חייבים. ומי שאמר שעובר שכל מי שעבר בים ייתן, זה לפי שיטת רבי יוחנן בן זכאי. עד כאן.